שני חלקים לשיחת סוף הזמן. חלק ראשון, סיכום הזמן. חלק שני, הכנה לבין הזמנים לאור מקורות שקשורים לפסח. אני חושב שכל ישיבה צריכה לשאול את עצמה מה הייחוד שלה, מה אחתן חלקנו בתורתך, מה היא מוסיפה מכלל הישיבות לעם ישראל, ולהעצים את הנקודות האלה. חושב שבישיבה שלנו, שלסכם את הזמן, אני חושב יש שישה דברים שמאוד מאוד מייחדים את הישיבה, ואני מבקש בחלק הראשון של השיחה, כשאני מסכם את הזמן, להתמקד בשישה דברים האלה. נקודה ראשונה, דבר ראשון, דיברתי על זה אתמול בשיחה עם אברכי הכולל, אני חושב שאם מסתכלים על ישיבות ההסדר, ישיבות ההסדר מתחלקים לשני סוגים. יש ישיבות שהמרכז שלהם זה הצד החברתי והנתינה מיידית לקהילה. ואצלנו הנקודות האלו הן מסגרת, אני מיד אגיע לזה, אבל לא התמונה, לא הדבר המרכזי. אנחנו מאמינים שכדי לתת תרומה לקהילה צריך קודם כל להצמיח את האדם, לא להסתכל רק על התרומה המיידית, אלא ליצור אנשים גדולים, עוצמתיים, מקרינים, שיוכלו לתת כל חייהם. ויש ישיבות שבאמת הלימוד הוא העיקר, אבל אם הוא נעשה עם איזשהו לחץ, כובד, בלי מספיק חיות. אני חושב שהיופי של הישיבה שלנו, במיוחדות של הישיבה שלנו, זה הנקודה הזאת שהלימוד הוא העיקר. לכן אנחנו מדגישים את לימוד העיון, כדי באמת להגיע לשורשם של דברים, לעומקם של דברים, להבין את פנימיות התורה, פנימיות הסוגיה, מה בעצם נמצא פה בעומק. לכן יש הרבה דגש על עיון, מצד שני יש הרבה דגש על בקיאות, כדי שאנשים ידעו מושגים, יקבלו הבנה כללית על הש"ס במושגים שלו, בתפיסה שלו, הרבה התייחסות לאמונה כדי שאדם יבנה את עצמו. אז מצד אחד יש הרבה לימוד, מצד שני יש הרבה משפחתיות. הרבה חיות, הרבה יוזמות של הבחורים, הרבה הרגשה של בית, הרבה התלהבות בבית מדרש, הרבה שמחה. הרבה קשר עם הרמי, קשר בין הבחורים לאברכים, קשר בין הבחורים לבין עצמם. ואני חושב שהחמימות הזו והחיות הזו וההתלהבות הזו, ואני חושב שזה הייחוד של הישיבה שלנו, שאין בישיבות הסדר אחרות, לימוד ברמה גבוהה עם הרבה חיות. ואני חושב שזה חשוב לא רק כדי שיהיה נחמד, כדי שיהיה נעים, אלא כשאדם חי, כשאדם מרגיש בבית, כשאדם טוב לו עד הסוף, אז הוא הרבה יותר מפנים את הדברים. אז התורה נהפכת להיות תורה דילי. זה לא איזושהי ידיעה שכלית, אלא זה חיי תורה נטע בתוכנו. זה הנקודה הראשונה שאני חושב שהישיבה שלנו מאוד מאוד מתאפיינת בה. לימוד תורה עמוק, עם הרבה חיות, עם הרבה שמחה, עם הרבה התלהבות, עם הרבה קשר אישי. נקודה שנייה, שקשורה לנקודה הראשונה אבל עומדת בזכות עצמה, יש ישיבות שהצד השכלי מאוד בולט, יש ישיבות שהצד של עבודת השם מאוד בולט, ואני חושב שהייחוד של הישיבה שלנו זה השילוב של השניים. זה לתפוס את כל האישיות של האדם, שהקשר לריבונו של עולם יהיה לא רק שכלי, כי שכלי באיזשהו מקום זה מחוץ לאדם, לא רק רגשי, אלא משהו שבאמת תופס את כולו. אנה עבדה דקודש בריך, עבד זה אדם שאין לו כלום משלו, הכל שייך לריבונו של עולם, גם הצד השכלי, גם הצד הרגשי, גם עבודת השם. והשילוב הזה שנמצא פה בבית המדרש הנפלא שלנו, של עומק של תורה מצד אחד וניגונים ותפילה וסדר מוסר והתבוננות על העולם ומה תפקיד האדם בעולמו, שילוב הזה של עבודת השם ולימוד, זה דבר שני שמאוד מאוד מאפיין את הישיבה שלנו. בדבר השלישי, יש ישיבות שהמרכז שלהם זה העובדה שהבחור לא צריך לקבל על עצמו שום אחריות ופנוי כמה שנים לעסוק במצוות תלמוד תורה, וזה המרכז. כמובן שזה גם אצלנו, הנקודה הזו שאין שום עסק בדבר אחר אלא כל כולך תישאב ללימוד תורה. אבל אנחנו רואים את הישיבה לא רק כמקום של הזדמנות של קיום המצווה של לימוד תורה, אלא על זה, כמובן, זה התשתית, אבל על זה עיצוב האישיות, הכנה לחיים. ההבנה שפה האדם קונה את הכלים, איך אחר כך, גם כשהוא עוזב את הישיבה, גם כשהוא מסיים, הוא עושה תפקידו בעולמו, את השליחות שבשביל זה הוא נוצר. הוא לומד פה להכיר את עצמו, לקבל כלים, ולהיות אחר כך שליח בכל מקום שבו הוא נמצא, לקדש את שם השם ולעשות את שליחותו בעולמו, כל אחד לפי התפקיד שנועד לו. אני חושב שבזמן הזה שלושת הדברים האלו, אני בהמשך אגיע לשלושת הדברים הנוספים, אני חושב ששלושת הדברים האלו מאוד התעצמו בישיבה בזמן הזה. מסכת כתובות, ישס קטן, דיברנו על ספיק ספיקה, על רוב, שווה הנפשי, מלאכה שינה צריכה לגופה, גיור, באמת, יסודות שסיים בכל השס, ללמוד את הדברים בעומק. יש לא מעט בחורים שגמרו את המסכת, או קרובים לגמור את המסכת. הרבה מאוד עמל, אבל עם הרבה מאוד חמימות, עם הרבה מאוד קשר, עם הרבה מאוד התלהבות, עם הרבה מאוד חיות, עם הרבה מאוד יוזמות. זה הנקודה הראשונה שמאוד התעצמה בזמן הזה. השילוב הזה של באמת עבודת השם עם עומק, עם שכל ורגש ביחד. הבתים חמים, השיחות, השיח על תורת חיים. על ההבנה איך אדם מוצא מה תפקידו הלאה. ואני חושב שאם פסח בא לסמל את הודיית הטוב, ולכן נקבעו דווקא פסוקים מהבאת ביקורים, אז אי אפשר לסיים את הזמן בלי הודיה לקדוש ברוך הוא על באמת הדברים האלו שהם נחלתנו וייחודנו ועוצמתיים פה בבית המדרש. ומפה אני מבקש להגיע לשלושת הדברים הנוספים. אני חושב שלפעמים כשאדם נולד למשהו ולא מכיר משהו אחר, אז הוא לא מספיק יודע להעריך את הדבר שיש לו. אני יכול לספר על עצמי, נדבר על זה כשנגיע ליום העצמאות, שבגלל שנולדתי כבר בשנים שהמדינה כבר הייתה ברוך השם מפותחת, הרגשתי שאני לא מספיק חווה את הנס עד הסוף. היה לנו שבת בוגרים, הזמנו אדם שהוא מאוד מאוד מתמצא בכלכלה, והוא דיבר על הנס הגדול הזה, איך מדינת ישראל נהפכה להיות מכישלון כלכלי מוחץ, שלא ראו שום תקווה, להצלחה כלכלית עצומה. וכשאתה רואה דברים בפרספקטיבה, אתה פתאום מבין את הדבר. ולפעמים כשאתה חי במשהו בלי פרספקטיבה, אתה מפסיד משהו. אני אומר את הדברים, אני חושב שבישיבת שלבים בזמן קיץ, אנחנו בעזרת השם נתחיל בעוז ובכוח. יש בעיה שאין סיום בזמן אחיד. אמריקאים מסיימים בזמן אחד, והישראלים בזמן אחר, ואין בעצם זמן שכולם מודים לכל הרבנים כולם בבת אחת. ואני חושב שאנחנו צוות אחד, ואני דווקא רוצה לנצל את ההזדמנות הזו של סוף זמן חורף, להודות לכל צוות הרבנים, כי אני חושב שהעבודה הזאת, מכיוון שלא מדובר רק על ידע, אלא מדובר באמת להשריש אהבת תורה, להשריש יראת שמיים, להשריש דרך, היא עבודה שדורשת מסירות גדולה מאוד. אחד הדברים שאני למדתי השנה כראש ישיבה, למרות שאני פה כבר הרבה שנים, זה באמת להכיר את הצוות. ולראות עד כמה הצוות באמת בנוי אישית לכל הדברים הגדולים האלה. בתורה שלו, בתלמידי חכמים שלו, בקשר האישי שלו לתלמידים, באכפתיות שלו, להכיר כל תלמיד, להבין עד הסוף כל תלמיד ולהצמיח כל תלמיד. ואני חושב שהדבר הרביעי שמאוד מייחד את הישיבה שלנו זה הצוות. צוות מסור, אכפתי, גדולי תורה, באמת בפנים, פנימה להצמיח כל תלמיד, עד הסוף. ואני חושב שאי אפשר לגמור זמן בלי, בשמי, בשם הישיבה, בשם כל התלמידים, באמת להודות לרמים על המסירות העצומה הזאת. דבר חמישי, שאני חושב שמאוד מייחד את הישיבה שלנו, זה ההנהלה. אני חושב שאנחנו לוקחים דברים כמובנים מאליהם, אבל יושבים שני אנשים, אני ביקשתי שהם יבואו לפה, צבי סמואל המנכ״ל ויהודה פרוידיגר הסמנכ״ל, שכרגיל אנחנו לא מכירים אותם, אבל לי כעבודתי השנה כראש ישיבה יצא הרבה מאוד להכיר את העבודה הנפלאה שלהם, והכל זורם פה והכל קיים פה מזכורות, מלגות לאברכים, הכל 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 הולך על מי מנוחות, כאילו שהכל נע מעצמו. שינו השנה שינוי בתפריט כדי שהתלמידים יהיו מרוצים, כל מיני דברים כאלה. זה נראה כאילו הכל קיים לבד. אבל באמת יש פה שני אנשים שמשקיעים יומם ולילה כדי שכל הדברים האלה יהיו, כדי שאנחנו נוכל להתפתח בצד הרוחני. ולכן אני חשבתי שזה לא נכון, כשאנחנו מדברים על הכרת הטוב, לגמור את הזמן בלי להודות להם על כל המאמץ הגדול הזה. והנקודה השישית שאני חושבת שמייחד מאוד, אני חושב שמייחד מאוד את הישיבה שלנו, זה הכולל. אני חושב שיש לנו כולל של קרוב ל-30 אברכים שמאוד קשורים לתלמידים ומשקיעים בזה רבות. פתחנו השנה כולל דיינות ואנחנו מאוד מאוד שמחים בזה. ויש לנו כולל רבנות, ובאמת הכולל מהווה משהו, לומד כל יום שעה עם תלמיד, נמצא, מעורה, אכפתי, משקיע. אפשר לראות בהם דמות שאני יכול לשאוף אליה. עכשיו ששת הדברים האלו, הלימוד עם החיות, השכל והרגש והאישיות כולה, ההכנה לחיים, הרמים, ההנהלה, הכולל, המגוון הזה, הרצף הזה, הפאזל הזה, הוא מה שעושה את הבית מדרש שלנו, כה מיוחד, הוא מצליח להצמיח אנשים כה גדולים, ועל כך תודתנו לריבונו של עולם. ואני חושב שכל אחד צריך לצאת מפה בהרגשה של הודיה לריבונו של עולם, תפילת המנחה שתהיה עוד כמה דקות, צריכה להיות בסמל הזה של הודיה עצומה לריבונו של עולם. אז זה שכולנו נבנים פה, כולנו בונים את עצמנו, כולנו מצליחים להיות, להגיע באמת למה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתם. וכולנו תפילה שעשייתא דשמיא הזאת תמשיך הלאה בעזרת השם לזמן קיץ והלאה והלאה. ונזכה באמת בבית מדרש הזה להוציא כל אחד ואחד, בלי יוצא מן הכלל, שיצליח לקדש שם שמיים, להשפיע על החברה, להרגיש שהוא חי חיים שלכתחילה, עושה את תפקידו בעולמו. אני מבקש לגשת לחלק השני של השיחה. אני אספתי פה מספר מקורות שעוסקים בנושא של פסח, ודרכם אני מבקש להגיע לנושא של בין הזמן. אני מבקש לדבר בקצרה על ערך המעשים, ערך ההתבוננות וערך העצמה האישית. ספר החינוך במצוות ט"ז מדבר על האיסור שלא לשבור עצם מן פסח. אדם שאוכל קורבן פסח אסור לו לשבור עצם. ושואל ספר החינוך מדוע, ועונה מילה אחרונה בשורה הראשונה: אין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשוברם ככלבים. לא יאות לעשות ככה, כי אם לעניי העם הרעבים. ועל כן בתחילת בואנו להיות סגולת כל העמים, תודה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. אתה צריך להרגיש הלילה בן מלך. אשריך שאתה זוכה להיות בן מלך של ריבונו של עולם. שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ, כבודו הוא אביך. ולהרגיש את הרגשת החירות הזו, המיוחדות הזו. את אתה בחרתנו מכל העמים. אתה צריך להתנהג כמו בן מלך. הוא בן מלך כשאוכל לא שובר עצם. אוכל בנימוס. לכן יש איסור לא לשבור עצם. שואל ספר החינוך, נגיד את הדברים בעל פה בגלל הזמן, ואחר כך נראה קטע אחד, אבל למה צריך לעשות כל כך הרבה מעשים כדי להרגיש את אותה הרגשה של בן מלך, של חירות? גם הסבה, גם ארבע כוסות, הסבה, להרגיש כמו בן מלך, כמו שבן מלך היה מסב פעם, ארבע כוסות, לכן הרמב״ם כותב שצריך לשתות רוב כוס מכל כוס, כי העיקר הוא לא אמירה, העיקר הוא השתייה. ההלל, להודות על זה שאנחנו בני מלכים. למה לא מספיק מעשה אחד? מעשה אחד, אני כבר ידע את זה. למה אני צריך לעשות כל כך הרבה מעשים בלילה אחד? אומר ספר החינוך, כי העיקרון הוא לא לדעת. העיקרון הוא לחוות. שזה יהפך להיות בתת מודע שלך. לחיות. להרגיש את זה עד הסוף. אם המטרה הייתה רק לידע מישהו, אם המטרה הייתה רק הצהרה, איזשהו דגל, אז באמת מספיק מעשה אחד. אבל מכיוון שהמטרה העיקרית היא לא זאת, אלא המטרה העיקרית היא להפנים, המטרה העיקרית היא להרגיש, המטרה העיקרית היא לחיות את הדבר, שעד כדי כך שבתת מודע יהיה לך את ההבנה שאתה שונה מהגוי, ושיש לך סדר עדיפויות משלך, ושליחות בעולם משלך, ואתה בן מלך. לכן אתה חייב לעשות מעשים רבים, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ואז כותב ספר החינוך שתי פסקאות שמאוד חשובות לבין הזמן. אומר ספר החינוך, אני קורא מהאמצע, בפסקה השנייה, שורה מספר 5, אפילו אדם יהיה רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אם יערה רוחו וישים השתדלותו ויזכו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמיים, מיד ימתה לטוב, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואם חס ושלום הפוך, ואפילו יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפש בתורה ובמצוות, ויעסוק בדברים של דופי, אפילו אם המלך מכריחו, בלי שהוא רוצה, אבל אם יעסוק בדברים לא נכונים, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת ליבו. ופעמים אנחנו חושבים שהעיקר זה המחשבות, האידיאולוגיה. במה אני מאמין? בא ספר החינוך ואומר לנו, האמונה שלך תלויה בסופו של דבר במעשים, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואדם שיעשה הרבה מעשים לכיוון מסוים, בסופו של דבר ימתה לכיוון הזה. והמלך יכריח אפילו צדיק חס ושלום לעשות מעשים לא טובים, בסופו של דבר זה ישפיע עליו גם על רוחו ומחשבתו. ואותו דבר הפוך. ולכן אומר ספר החינוך, אני מדלג בבקשה 1, 2, 3, 4, 5 שורות, לכן אתה ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקיך, כי אחריהם תימשך ואתה לא תמשכם. ועל לבתך היא צריכה לומר אחרי אותי ליבי שלם ותמים באמונת אלוקים, מה הפסד יש כי את ענג לפעמים בתענוגי אנשים לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצץ עם הליצים לדבר צחות, וכיוצא באלו הדברים שאין מביאים עליהם אשמות וחטאות, ומדוע ימשכוני הם אחריהם? על בני, ישמר מפניהם פן תלכד ברשותם, רבים שתו מתוך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תצא. אומר ספר החינוך, הראים, שאלה אם מי אדם מסתובב, מי משפיע על המעשים שלו, יש לזה חשיבות רבה מאוד, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אני חושב שבין הזמנים מאופיין בהרבה מעשים. דיברנו בשיחה הקודמת, שבישיבה 80% מהזמן זה דברי חובה, מצוות תלמוד תורה, ו-20% מהזמן זה דברי רשות. ובין הזמנים זה הפוך. זמן רב של דברי רשות, של מעשים. אבל ההבנה שהמעשים בסופו של הדבר הם המשפיעים והם הקובעים. וחשוב שיהיו מעשים. אדם אסור לו ללכת לבין הזמנים מתוך הרגשה של בטלה. בטלה אף פעם לא מביאה דבר טוב. בין הזמנים זה זמן שאדם צריך להעצים כוחות שבמשך הישיבה לא מספיק באים לידי ביטוי. כוחות של תקשורת, כוחות של השפעה, כוחות של נתינה, כוחות של חסד, כוחות של כיבוד הורים, כוחות של להשרות אווירה טובה, כוחות של להתעסק עם דברים שבמשך היומיום לא יוצא לו, כדי להעצים, להשלים את אישיותו. אבל חשוב לשים את הקווים, אילו מעשים כן ואילו מעשים לא. חשוב להבין שהמעשים בסופו של דבר הם מה שמשפיעים. ומראש לתכנן מהם המעשים שאני עושה? איך אני בטוח שיש לי קביעות איתים לתורה ברורה כל יום ויום בבין הזמנים? מה המעשים שאני עושה? מי הרעים שאיתם אני מסתובב? כדי להיות באמת בטוח שאחרי המעשים יימשכו הלבבות ולהגיע לדברים הנכונים. אין לנו זמן להתעסק במקורות הבאים, בגלל שאנחנו מחויבים כלפי אחד האוכל אחרי מנחה להגיע בזמן, העובדים כבר מחכים לנו. אני חושב שזה נכון שהם יחכו לנו יותר זמן ממה שתוכנן. אני רק אדבר על נקודה נוספת שאני חושבת שהיא מאוד חשובה בין הזמן. רוצה לדבר על כמה נקודות, אני אדבר על נקודה אחת. אני חושב שבין הזמן הוא זמן מאוד טוב להתבוננות. דווקא כשאדם יוצא ממשהו, אדם יכול לבחון משהו. הרב קוק מדבר על זה שיש בדור שלנו הרבה מאוד עבדים. שבהסתכלות ראשונה אין. אף אחד לא קנוי למישהו. אבל מסביר הרב קוק, עבד זה מי שלא חי באמת את שלו. חי לפי הציפיות של אחרים, לפי נורמה של אחרים, לפי השפעה של אחרים. אני חושב שבין הזמנים הוא זמן מצוין לבדוק. מה באמת קניתי? מה באמת שלי? עם מה אני אלך ולא משנה לאן אני אגיע? זה שלי ואם זה קיים? מה עדיין לא שלי? דווקא כשנמצאים מחוץ לישיבה, מה היחס שלי לתלמוד תורה? האם זה באמת גורם לי שמחה? כי תלמוד תורה צריך להיות משהו שגורם שמחה לאדם. מה היחס שלי לריבונו של עולם? ודווקא דרך ההתבוננות של בין הזמנים, אדם יכול להכיר את מקומו ולבנות לעצמו את השאיפות הלאה. דווקא כשהוא מתרחק והוא רואה את הדברים באיזשהו שלימות מהסתכלות בחוץ, שם הוא צריך לבחון את עצמו, גם על סמך ההתנהגות, גם על סמך ההרגשה הפנימית, ולראות מה השאיפות שאני בונה הלאה. יהי רצון שהעוצמה הגדולה שקיימת פה בבית המדרש ניקח אותה לבין הזמנים. תמיד דיברנו על זה שאנחנו לא חיים חיי קו אלא חיים חיי עיגול, שהקדוש ברוך הוא באמצע והוא משפיע על הכל. מי שחי חיי קו ויש דברים קרובים להשם ודברים רחוקים להשם, אז בין הזמנים נהפך להיות חופש. מי שחי חיי עיגול של בכל דרכי חדאו, של תורה רחבה, של חיים רחבים של תורה, מבין שדווקא בין הזמנים הוא שלב נוסף בגדילה הרוחנית, הוא היישום של מה שנלמד פה בבית המדרש. יהי רצון שנזכה לקדש שם שמיים בבין הזמנים, נזכה להרגיש אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, ונזכה באמת להגיע לשלימות, להכיר, לבחון, להרהר, לבנות את השאיפות הבאות, להוציא כוחות מסוימים אל הפועל שבישיבה לא יצאו, ועל ידי זה להגיע בבין הזמנים לשמחתה של תורה, ולקדש שם שמיים.